חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
שלוש ארבע ו...
הלו, הלו, הלו! זאת אומרת שמנטלית, כי אנחנו שנינו אנשים מבוגרים שמסתובבים בעולם ומתנהלים יפה מאוד, אבל מנטלית שנינו מפגרים כאילו בני ארבע בערך.
וחצי.
וחצי.
אגב, רק שתדע לך שאתמול אני עמדתי לי במסעדת נורדוי, ובעודי עומדת לתומי, מדברת עם עינב, פתאום אני שומעת, הלו, הלו, הלו!
די!
מסתובבת, מישהו שמאזין לתוכנית שלנו ומת עליה, וממש ממש כאילו... אין.
אני מרגיש שהצלחתי.
עשית משהו בחיים.
החדרתי.
החדרת לכולנו.
שלום לכולם.
שלום לכולם. לפני שאנחנו מתחילים בתוכנית, אנחנו רוצים לעשות לכם קצת סדר ולהגיד לכם איפה אתם יכולים למצוא אותנו לנוחיותכם. אנחנו תמיד מחכים לכם באתר שלי, efratenzel.com, תחת הלשונית פודקאסטים. אנחנו נמצאים גם ביוטיוב למי שזה הדרך הטבעית שלו להגיע לדברים. זה כמובן לא מצולם שם, רק מעט מהתכנים מצולמים, הרוב מוקלטים. ואנחנו נמצאים גם, כמובן, בכל אפליקציות הפודקאסטים הקיימות בטבל. ודבר מאוד מאוד חשוב שאנחנו רוצים להגיד לכם, בכל אפליקציות הפודקאסטים יש עניין שנקרא דירוג.
כן, פשוט נכנסים, מדרגים אותנו, כמובן שנותנים לנו חמישה כוכבים וכותבים שזו התוכנית הכי טובה עלי אדמות, או שלא.
מה יוצא כאילו, מזה?
לא יוצא מזה כלום, אבל זה נותן לנו הרגשה מאוד מאוד טובה.
זה לחיזוק האגו.
זה לחיזוק האגו, וזה גם סוג של תקשורת עם האנשים, וזה מאוד נעים לראות מה אנשים באמת חושבים.
כן.
ומי שלא שולח לנו מייל, ויש לנו גם כתובת מייל, enzel.luxi@gmail.com, ולא כותב לנו ברשתות החברתיות, אז,
באתר היוטיוב.
באתר היוטיוב, אז יוכל לדרג אותנו, וגם שם נדע מה אתם חושבים עלינו.
ואנחנו רוצים לספר לכם משהו מרגש נוסף, ובקרוב מאוד לדבר זה לא משמין תוכנית. איתנו חוגגת חצי שנה, ואנחנו מארגנים לכם אירוע מיוחד שבו נפגוש את כולכם, כך אנחנו מקווים.
נעשה זה meet and greet.
Meet and greet and eat. יש למה לחכות לגמרי.
כן, ממש
ואנחנו
בקרוב.
ואנחנו מתחילים עכשיו, תוכנית כפולה בעצם. החלטנו לפצל אותה מתוך ידיעה ברורה שאין שום סיכוי שנספיק את זה בפרק אחד. אנחנו הולכים לדבר היום על עגבניות.
עגבניות. נהיה, זוכרת הפרסמת?
בוודאי.
תמצא אותי בשוק
כל השנה,
בו ויכול אותי.
עגבניה.
אני עשירה במינרלים.
טעם וצבע לא נורמלים.
איך הפרסמות של הילדות שלנו צרובות לנו במוח? יעירו אותי מתוך שינה, כאילו ארבע בבוקר אני אזמרת, זה מדהים.
לגמרי. והנה חמישה דברים שלא ידעתם על עגבניות.
בארצות הברית הייתה שאלה גדולה האם עגבנייה היא פרי או ירק.
נכון.
או איזו התרגשות.
אני נורא שמחה שבחרת לספר את זה.
למה כל זה קרה?
למה?
עקב סוגיית מיסוי. היה מס על יבוא פירות ולא היה מס על יבוא ירקות. מה שקרה זה שהיה יבואן אחד של עגבניות, שהביא את העגבניות לארצות הברית ונאלץ לשלם את המס, והגיש בקשה אתר לבית המשפט, והנושא הזה היה בבית משפט במשך 6 שנים. זה היה בשנת 1893. בתביעה שהוגשה נגד גובי המיסים של נמל ניו יורק בקשר למחסים האלה, נקבע בפסק הדין שהעגבנייה היא ירק, בהתבסס על הדרך שבה משתמשים בה והתפיסה הכללית הציבורית.
שזה אגב מקסים, כי בסופו של דבר באמת תמיד יש את ההתלבטות, עגבנייה היא פרי או ירק, זה ממש על גבול שאלה בתשבץ.
אז באמריקה, בילו.
בדיוק, זה מה שיפה, שאנחנו באמת אומרים שמבחינה בוטנית היא פרי, מבחינה קולינרית היא ירק, אבל פה היה באמת עניין חוקי שנועד להכריע כמה בסופו של דבר תעלה עגבנייה בארצות הברית.
נכון.
אגב, האמריקאים האלה באמת הם ממזרים. אתה יודע שבתקופה של רייגן, זה ממש לא עובדה שתכננתי לספר, אבל אז אני חייבת לפתוח סוגריים.
זה עובדה 1.5.
ניסו להעביר חוק שקטשופ זה ירק.
באמת?
כן. למה? כשבהזנת ילדים, בגני הילדים ובבתי הספר, יש סכום שצריך להקדיש לירקות. ואם היו מגדירים שקטשופ הוא ירק, אז אפשר היה להמשיך להכיל אותם בכמויות קטשופ אינסופיות.
מדהים.
כן, זה לא עבר. זה זכה להרבה מאוד ביקורת ציבורית, תודה לאל, ובסופו של דבר קטשופ אינו מוגדר ירק. עובדה שנייה,
כן.
אחרי 4 דקות בערך,
כן.
בפסטיבל טומטינה, פסטיבל שנתי שמתקיים בבוניול, בוולנסיה שבספרד מדי שנה, מסורת שהחלה בשנת 1945, לא ברור למה החלה המסורת הזאת, אומרים שאולי תפחה שמסעית עגבניות, אומרים שאולי זה איזה קרב אוכל שהתפתח למסורת, בגדול אלפי אנשים, כ-20,000 איש מגיעים לעיר מדי שנה, וזורקים אחד על השני כ-150 טון עגבניות. עגבניות. אני רוצה להגיד לך שאני צופה שהפסטיבל הזה ייגמר. כי עם כל הכבוד למסורת, אנחנו, הזמנים השתנו, אני לא מבינה איך אנשים יכולים לזרוק 160 טון עגבניות, כשזה יכול להכיל כל כך הרבה משפחות רעבות. גם אם בוולנסיה אין להם מחסור בעגבניות, העיקרון הזה של בזבוז אוכל, והתקופה שבה אנחנו חיים של מודעות לקיימות, פסטיבל טומטינה, אתה על הכוונת.
הפסטיבל הזה, אני ממליץ לכם מאוד להיכנס ליוטיוב ולרשום פסטיבל טומטינה באנגלית, ואתם תראו פשוט נהרות של דם של עגבניות ברחובות, פשוט מדהים.
זה מדהים, אבל אני אומרת לך, לי קשה לראות את זה. מחרב את צמחות אנוכי. חוץ מזה, שאתה יודע מה זה לחטוף עגבניה בראש?
זה עגבניות רכות, על פי כמות המיץ שנשפחת ברחובות.
טוב, כי זה בסיאו של הקיץ, אז הן רכות, נעימות, ועדיין אני לא הייתי רוצה לחטוף עגבניה בראש.
ואם דיברנו על קטשופ, אז המילה קטשופ מגיעה בעיקר מהמזרח, מסין. הפירוש שלה הוא רוטב תוסס, כמו פיש סוס או סויה. המגלים שהביאו את האוכל למערב, לא היה סויה, הם פשוט החליפו את המרכיבים, אבל השאירו את שיטת הבישול וקראו לזה קטשופ. בזמן מלחמת האזרחים האמריקאית, הקטשופ היה עשוי מתפוחים, אגוזים, פטריות, והיה גם קטשופ עגבניות. וכשנגמרה מלחמת האזרחים האמריקאית, מחירי העגבניות צללו, ולכן זה הקטשופ ששרד.
שזה מה שמקסים, כי בעצם המקור של הקטשופ מסביר לנו למה אנחנו כל כך אוהבים קטשופ. קטשופ בסופו של דבר, בדומה לפיש סוס, היה איזשהו חומר מוצס שהוא פצצת אומאמי. וזה היה התפקיד שלו, לטבל מאכלים ולתת להם את הטעם החמישי, הטעם שגורם לכל מאכל באשר הוא פשוט להיות יותר טעים. כך גם קטשופ. אני אישית לא אוהבת קטשופ תעשייתי, על אף שקטשופ שמכינים בבית, ואני אגיע לזה ממש ממש בהמשך התוכנית, מה שנקרא עוד הרבה תוכנית, הוא מדהים. והאומאמי בו זה משדרג את האמבורגר פלאים.
בהחלט. מכירה את הבדיחה לקטשופ? מה אמרה עגבנייה לבן שלה שחצה את הכביש?
מה?
קטשופ.
אוקיי.
עובדה הבאה.
עובדה הבאה. אם אתם מגיעים לקורסיקה, ואתם רואים בתפריט המשקאות שלכם טומט, ואתם אומרים, אני באזור כל כך נהדר, מלא שמש, ובטח מדובר במיץ עגבניות מדהים, הישמרו לנפשותיכם לפני שאתם מזמינים את זה בציפייה לקבל מיץ עגבניות. הטומט הוא בעצם אפריטיף מקומי בקורסיקה, שמכינים אותו מפסטיס, סוג של משקי אניס, וגרנדין. זה נראה בדיוק כמו מיץ עגבניות, אבל זה לא. זה נחשב עובדה על עגבניות, מה שאמרתי
עכשיו? בהחלט.
אוקיי.
רוצה עוד עובדה שנחשבת לעובדה על עגבניות?
כן.
הביטוי שטויות במיץ עגבניות.
שרומז למה שאמרת רגע.
שזה יהיה גם השם של התוכנית, נראה לי. הביטוי שטויות במיץ עגבניות חדר לעברית המודרנית דרך הביטוי הגרמני. קבטה שמיט זוסה, שהוא שטויות עם רוטב, אני לא יודע להגיד את זה בגרמנית. הביטוי הזה שמשתמשים בו רבות במקור הגרמני, רוטב או מיץ, אין בינו לבין עגבנייה שום קשר.
וואלה.
כל הקשר הוא החרוז שהישראלים הוסיפו לו, שטויות במיץ עגבניות. יש גרסאות נוספות לביטוי המקורי, שטויות במיץ תותים וכדומה. הישראלים אומרים שטויות במיץ עגבניות.
וואו,
כן.
שמישהו יחזיר לי את הדקה. שבזבזתי עכשיו על העובדה הזאת, אלוהים. וואו, אבל אני זוכר, שטויות במיץ עגבניות זה בא מגרמנית.
כן.
הפנמתי.
כן.
אורן לוקסנבורג.
כן.
ראשית אני רוצה להתוודות.
מה?
אני מה זה אוהבת את הזמן הזה של ההקלטות?
למה?
כאילו, זה הזמן היחיד בשבוע שאני מחבה את הטלפון ופשוט שקט. אני עושה רק דבר אחד בעולם. יושבת באולפן, מסתכלת עליך ומדברת על אוכל. אני כל כך נהנית מזה.
אין צורך להודות לי, הכל בסדר.
אני כן מודה לך. לוקסי, איך אפשר לדמיין את העולם בלי עגבניות? בכל כך הרבה מטבחים הוא מרכיב כל כך מהותי בבישול. לא יודעת מאיפה להתחיל, מהגספצ'ו של ספרד, מהפיצה, רוטב הפיצה והפסטה של איטליה, מהרטטוי של צרפת,
מהקטשופ של האמריקאים,
מהשקשוקה של הטריפוליטאים והטוניסאים, והמטבוחה של המרוקאים, מה לא? ופה, גם פה, איך אפשר לדמיין לזניה, מוסקה, פיצה, סלט, קצוץ דק?
איך אפשר לדמיין בכלל אוכל מזרח תיכוני? בלי עגבנייה זה קשה מאוד, והעובדה הכי מוזרה היא שהעגבנייה פרצה לחיינו לפני בערך 300 שנה.
שזה משוגע.
זה 300 שנה, לפני 300 שנה לא היה עגבנייה בתפריטים ברוב המקומות.
נכון. אז בואי נספר לך על ההיסטוריה של העגבנייה.
כן.
היא אכן פרצה לחיינו לפני 300 שנה, אבל היא ירק הרבה יותר קדום. המוצא שלה בעצם הוא מפירו. גם המקור השם טומטו, כפי שאנחנו מכירים אותו היום באנגלית, זה מטומטל, השפה האצטקית, והעגבנייה נדדה לה מפירו לכיוון מקסיקו. ובמאה ה-16, כפי שאנחנו יודעים על הרבה מאוד ירקות אחרים, גילו את יבשת אמריקה, העגבנייה מגיעה לספרד. עד המאה ה-18 בערך קראו לה תפוח פירואני, ובמשך הרבה מאוד שנים חשבו שבכלל מדובר ברעל, בירק רעיל. היא באמת מגיעה לאירופה ונתקלת בהמון המון חשש, חשבו שהיא רעילה וחשבו שהיא מחושפת, ובאמת אפשר להבין את זה.
את יודעת למה חשבו שהיא רעילה?
קודם כל היא דומה דמיון מפתיע מאוד לצמח שנקרא בלדונה, שהוא צמח מאוד מאוד רעיל.
מאותה משפחה.
מאותה משפחה, הוא גם סולני. אגב, למה קוראים לה בלדונה, בלדונה?
ספרי לי.
כי נשים היו מטפטפות קצת מהמיץ של הפרי הזה לתוך עיניהן, כדי שהאישונים יתרחבו, ואז הן יפות יותר, כי אנחנו יודעים ש...
זה הבוטוקס של המאה ה-16.
אישונים מורחבים תמיד גורמים לאישה להיראות קצת יותר מושכת, כיוון שכשאנחנו מעוררים מינית, האישונים שלנו מתרחבים.
אז אני אכנס לעובדה שאמרת על הרעל של העגבנייה, גם הבלדונה, כן. אבל יש עוד עובדה. וזו עובדה מוכחת.
שמה?
העגבנייה נחשבה לרעל של עשירים.
ספר לי.
כשהעגבנייה הובאה לאירופה, האצולה הייתה אוכלת אותה, ופשוטי העם היו אוכלים אותה. אבל האצולה השתמשה בסכום ממתכת. הסכום הזה היה עשוי ממתכת שנקראת פיוטר. הפיוטר מכיל עופרת.
נכון.
ובמגע עם חומצה...
הוא מתפרק.
הוא מתפרק, והעופרת הייתה מתפרקת לאוכל, והרבה אנשים מתו... מהרעלת עופרת. פשוטי העם היו אוכלים מסכום מעץ, ולכן לא הורעלו. ובאמת, תקופה מאוד גדולה. חשבו שזה פרי מחושף שפוגע רק בעשירים.
תכף אני אחזור לעניין העשירים. מזווית טיפה שונה.
כן.
אבל חשוב לי להגיד שאפשר להבין למה העגבנייה נחשבה למחושפת. מגיע פרי בצבע נהדר ולא שגרתי אדום, שאנחנו יודעים שהוא אחד מסמלי הזהרה של הטבע, סמלי הסכנה של הטבע, והוא באמת דומה דמיון חשוד לפירות אחרים רעילים אף הם. החשש היה הגיוני, והיוונים בוחרים לקרוא לה ליקופרסיקון, משמידת הזאבים. מכאן אגב הגיע שמה הלטיני, עד היום, סולנום ליקופרסיקום, שזה השם המדעי של העגבנייה.
איך אומרים זאב בגרמנית?
בלטינית זה לופ, 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 ליפו, לופוס.
ליפו או לייקון. לייקון זה אנשי זאב, והאגדה על אנשי זאב הגיע מגרמניה בחשש שאם אוכלים עגבנייה, הופכים לאנשי זאב.
כלומר, אנחנו רואים כאן הקבלה כן. בין גרמניה לבין יוון.
כן.
מקסים. העגבנייה מתחילה את דרכה באירופה, בספרד, בממלכה הספרדית של נפולי, באיטליה, קורסיקה וגולשת לדרום צרפת. בספר בוטניקה משנת 1760 אנחנו פוגשים בעגבנייה כצמח לקישוט בלבד, ואפילו באותה שנה בוטניקאי איטלקי כותב מאמר על הצמח החדש וכותב בו שהוא נדהם לשמוע שיש אנשים שמעזים לאכול עגבנייה. מומחי בריאות מזהירים מהפרי הרעיל, אבל העניים הם אלה שמכניסים למרות האזהרות את העגבנייה לתפריט. לא יודעת, אולי כי אין להם מה להפסיד, כי מבחינתם הם פגשו חומר גלם חדש והם אומרים, אוקיי, בואו ננסה.
יש עוד תיאוריה.
ש?
סליחה שאני מתפרץ לך לדברים כל כך הרבה היום.
אני אוהבת אותך בכל זאת.
העגבנייה שייכת למשפחת מגיני הרעב. כמו תפוחי האדמה, זה ירק שנורא קל לגידול, ונורא קל לייצר ממנו כמות מאוד גדולה. ועניים הסתמכו על זה.
זה נכון, אבל אני שואלת השאלה איך הם העזו בכלל להתחיל לאכול את זה.
מכיוון שהתיאוריה שזה רעיל הגיעה בשלב קצת יותר מאוחר. אחרי שהגיעה העגבנייה.
אחרי שהם טעמו.
אחרי שהם טעמו וראו הכל טעים.
עכשיו, אנחנו כבר בסוף המאה ה-17, אנחנו פוגשים ברוטב העגבניות הראשון שמתבשל לו באיטליה. ייקח עוד בערך 100 שנים עד שהמתכון לרוטב עגבניות יופיע בספר בישול. ורק ב-1790 העגבנייה מגיעה לפריז.
טם טם טם, ואנחנו יודעים שכל מה שמגיע לפריז
קורה איתו משהו.
קורה איתו משהו.
עכשיו, באמת נקודה מאוד מרתקת, ואמרתי לך שאני אחזור לעניין העשירים, זה התרומה של המהפכה הצרפתית לכניסת העגבניות לתפריטים בצרפת. כי העשירים לא אכלו עגבניות, חשבו שהם רעילות, מתחילה המהפכה הצרפתית, כל המוחים, כל המורדים, אנשי העם, הצבע האדום הוא צבע המאבק שלהם, והעגבניה מתחילה להיות כמו סמל לנאמנות למאבק. מבחינתם הירק הזה מסמל את חוסר השוויון ואת המאבק בחוסר השוויון.
וגם קל נורא להטיח אותו בעשירים.
שמעצבנים אותך?
שמעצבנים?
שנייה לפני שאתה עורף...
לדפק עליהם עגבניה זה...
שנייה לפני שאתה עורף להם את הראש בגיליוטינה.
יותר קל מבצים.
זה נכון. המאה ה-19 היא המאה הגדולה של העגבניות. במאה ה-20 אנחנו כבר לא יכולים לדמיין את האוכל שלנו בלעדיה. ומה שמאוד מעניין, ועם זה אני אסכם את המהלך ההיסטורי, איזה מדהים זה שחומר גלם שהגיע בשלב כל כך מאוחר למטבח הצרפתי, מגיע להיות אחד מיסודות המטבח הצרפתי. אם אנחנו מסתכלים על חמשת רטבי האם, רטבי היסוד של המטבח הצרפתי, הבשמל, הולנדז, וולוט ורוטב עגבניות. שזה מדהים שאסקופיה הכניס אותו, כי זה דבר שבאמת הגיע לקולינריה הצרפתית בשלב מאוד מאוד מאוחר.
כן.
טוב, היה לי כיף.
טוב לנשום.
אתה רוצה לספר לנו מהי העגבניה? מה זה הירק הזה? מה זה הפרי הזה?
העגבניה היא ירק ממשפחת הסולניים, היא פרי למעשה כמו מרבית החומרי גלם שדיברנו עליהם בתוכניות האחרונות. העלים של הרעילים, הפרי עצמו לא רעיל, נורא קל לגדל אותה.
העלים רעילים, לא הגיבולים, נכון?
הגיבולים לא.
זה חשוב.
זה חשוב מאוד, אני גם אגיד למה עוד מעט. נורא קל לגדל אותה, באמת נורא קל לגדל אותה. ואנחנו נסביר על זה כשנגיע לשלב הגידול.
זו העונה שלה. זה הסיבה שאנחנו מדברים עליה היום, בעצם. אנחנו בישראל ובמרבית העולם המערבי נתקלים בעגבניות לאורך כל השנה, אבל זה לא אותה עגבניה של קיץ. באופן טבעי, העונה שלה היא הקיץ, היא צריכה חום, היא צריכה את היובש, היא צריכה להבשיל בשדה, ולכן אנחנו מדברים עליה כשהיא במיטבה, ובתקופה שאנחנו רוצים שתיכנסו איתה למטבח.
כן, התקופה, העונה האמיתית של עגבניות שטח היא מאוד קצרה. זה ממש עכשיו, 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 עכשיו.
אוגוסט.
עגבניות של לפני חודשיים או בעוד חודשיים תוכלו להשיג בלי שום בעיה, אבל זה ממש לא יהיה אותו טעם.
בחרנו לדבר על עגבניה כי זה הזמן לשמר אותה, זה הזמן להכניס אותה לתוך קופסאות בכל מיני דרכים, כדי שגם בחורף יהיה לכם שמש בקופסה.
כן.
יצא לי רומנטי.
מאוד.
תוכנית מאוד ארוכה לפנינו. אתה רוצה שנשתה משהו?
יאללה.
מה אתה רוצה לשתות?
תוכנית על עגבניות. מה נשתה אם לא בלדי מרי?
בלדי מרי?
בלדי מרי.
אבל אני לא הבאתי לך בלדי מרי.
מה הבאת לי?
הבאתי לך יין. אני אגיד לך למה לא הבאתי לך בלדי מרי.
מה יין קשור לעגבניות?
אני אבל יושבת כאן כמו עגבניה מיובשת כרגע.
קיבלת צבע.
אני החזבתי אותך.
כן.
החזבתי אותך.
כן.
אני לא מסוגלת לחזב בני אדם.
כן.
זה ידוע עליי.
כן. אוקיי. אני שמח.
אני הולכת למקלחות.
אין שמחה כמו שמחה לעד.
טוב, תקשיב.
כן.
הסיבה שלא הבאתי לך בלדי מרי, כן. זה שאני רוכשת כבוד מאוד מאוד גדול למשקה הזה. בלדי מרי, אם מישהו מכם לא יודע, זה וודקה עם מיץ עגבניות מאוד 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 איכותי, שמטבלים אותו בחזרת, וורסטר סוס, שמים שם סלרי, מלח, פלפל, טבסקו, ודרך הערבוב של בלדי מרי, היא לא עם מקל סלרי או עם רחמנה ליצלן עם סטירר, אוקיי? בלדי מרי אמיתי, אתה צריך בעצם להכניס אוויר כדי לחבר את הוודקה יחד עם העגבניות. אם תסתכלו ביוטיובות או תגיעו לבר שמכבד את עצמו, אתם תראו את הברמן מחזיק שני שייקרים, ובעצם מעביר את הבלדי מרי משייקר לשייקר דרך האוויר, מבליע האוויר לתוך הקוקטייל בשביל שהוודקה והעגבניות, שהמשקל הסגולי שלהם כל כך שונה אחד מהשני, יוכלו להשתלב זה בזה. כך שמבחינתי להביא לך בלדי מרי לא מספיק איכותי לאולפן, זו חובבנות.
אז מה?
וזה לא יקרה אצלי.
אז מה כן הבאת?
הבאתי לך את האופטימה של יקב מרגלית, שהוא אחד העינות הלבנים שאני הכי אוהבת.
אופטימה של יקב, אני לא חושב שטעמתי אותו בעבר.
אבל אני רוצה.
נו.
הייתה לי תהייה. כן. האם עשיתי בשכל שהבאתי לך אותו כאן לתוכנית? כי עגבניות זה ירק מאוד מאוד חומצי. חומציות שלו מאוד מאוד גבוהה.
נכון.
ומסתבר שכמו שצריך להתאים יין לבשר או יין לדגים, צריך להתאים גם יין לעגבניות.
אופלי.
וכדי להוכיח את הנקודה שלי, אני רוצה שנעלה לשידור סומליירית.
את מי?
מור ברנשטיין. סומליירית, אשת יין, היום אשת היין של מסעדת פסטל הנהדרת.
הלו.
מור?
כן.
היי.
הלו, הלו, הלו.
מה העניינים?
טוב.
מור ברנשטיין, סומליירית ואשת יין, היום עובדת במסעדת פסטל. אנחנו החלטנו להתקשר אלייך כי...
לפרט יש טענה ש... כן. צריך להתאים יין לעגבניות. אי אפשר לשתות עגבניות עם כל יין.
קודם כל זה נכון, ומה שנקרא הרבה כבר לפנינו עשו את זה. זה לגמרי משהו ש... שנקרא שיהיה שלב כבר, אתה יודע, זה פטנט, סתם, אני צוחקת, כאילו... אבל אני מסכימה עם יפרת, שלגמרי לא להתאים כל יין לעגבניות. דברים ספציפיים.
למה בעצם, מה בעגבניות גורם להן להיות יותר מאתגרות מירק אחר?
קודם כל, אני חושבת שהן מאתגרות בקטע ממש טוב, כי אפשר להתאים להם מלא סוגים של יין. קודם כל, העניין של החמיצות זה בעיקר, את יודעת, מן האלמנט הדומיננטי שרוצים להתייחס אליו כשמתאימים יין לעגבניות. ובאמת הייתי הולכת עם יינות שיש להם חמיצות יפה, חמיצות דומיננטית, שהיין לא הרגיש שטוח מדי ליד מה שאוכלים עם העגבניות. וגם, אז זה יכול להיות... מכל זן לבן עם חומציות סוביניון בלן או אלבריניו, בוא נגיד אם אנחנו הולכים על מנות של עגבניות שהן יותר פרשיות כזה, כמו סלט, פנצנלה או משהו כזה. כמובן גם רוזאים פריחים ורעננים אפשר להתאים של עגבניות. ואם אנחנו הולכים על משהו אדום, אז איזשהו יין אדום שהוא גם יחסית קל וגם עם חומציות דומיננטית, אולי איזה סנג'ובזה או ברברה או דברים כאלה שיהיה להם גם יותר מדי טנינים.
כן.
שתנאים לא התנגשו עם החומציות.
באופן די טבעי ציינת זני יין שמגיעים מהאזורים של העגבניות.
כן, נכון. זאת אומרת, הקישור הזה, זה נורא אפשר לראות את זה בכלל בעולם היין, על התאמות אוכל ויין לרוב נולדו ממקום מאוד אורגני טבעי. זאת אומרת, של האוכל שמבשלים במקום מותאם ליין שגדל באותו אזור.
הרי זה מעגל אחד גדול, כל הטרואר, האדמה שהגפנים גדלים נכון. עליה, והתוצרת, וזה גם האדמה שכל שאר המאכלים גדלים עליה.
נכון, לגמרי. יש בזה משהו מאוד, זאת אומרת, אם הולכים כזה, נגיד, חושבים קצת על החוקיות של התאמת יין ואוכל, אז יש, נגיד, כמה דברים שרוצים ללכת לפיהם, אבל גם יש את האלמנט של דברים שהם מאותו אזור, פשוט באופן טבעי, הולכים טוב, ביחד.
אני רוצה לפתוח סוגריים, אם אנחנו כבר מדברים איתך, אחרי שאני קודם כל מבסוטה שאני צודקת ושבאמת צריך להתאים יין לעגבניות.
מתחיל ונגמר שם.
כל הנושא של התאמת יין לאוכל, הייתה התקופה שאנשים ככה, את יודעת, אמרו בשר אדום, דגים לבן,
כן.
ואז עברנו מין שלב כזה של להתאים יין לאוכל זה פלצנות, ואפשר לשתות הכל, ותהיתי איפה אנחנו נמצאים, האם זה סינוסואידלי, ואנחנו שוב בתקופה שמבינים שצריך להתאים, והקהל הרחב מתחיל להבין את זה, או שאנחנו בשבירת גבולות ומסגרות?
תראי, אני חושבת שהצגת את זה מאוד, מאוד יפה, כאילו משלב הפלצנות שחייבים, לשלב שבו נפרוץ את כל הגבולות, באמת איפה אנחנו נמצאים עכשיו, ואני חושבת שזה איכשהו באמצע באמת, במיוחד במסעדות בסגנון שיש בארץ, שהשירות הוא שירות טוב, וזה לא שירות את הרוח של הרוחות אימות של שבע מנות, או אולי מסעדות כאלה מכוכבות שהשירות מאוד מאוד מעודק. זה פחות קורה באופן טבעי, וגם יש באמת פחות ביקוש לזה, וגם נגיד אם ישב לך שולחן של שישייה ומוציאה זמין בקבוק יין, הסיכוי שתקלעי לכל הטעמים של כולם, זאת אומרת לכל המנות של כולם.
קלוש.
זהו, אז כאילו, זה לא כאילו, בום, וואלה, אני עכשיו, בוא נלך ונעשה התאמות יין בכל המסעדות. מה שכן, כשכן עושים את זה, ואולי עושים איזה תפריט טעימות מיוחד, ועושים לו ויין פארינג, עושים ספשיילים ועושים ויין פארינג, זה יכול להיות, ההתאמה היא יכולה להיות מיינד בלואינג, כאילו, זה יכול להיות כל כך מרגש, מה שהיין מביא למנה, ומה שהמנה מביאה ליין, שזה באמת... כאילו זה יפה. אבל להגיד לך שאנחנו יכולים לעשות את זה כל יום, בעיניי כרגע לא, אבל זה לא אומר, אני לא חושבת שכל הזמן צריך לשאוף לזה התאמה מושלמת, מושלמת בנוכל יין, אבל כשכן עושים את זה, ועושים את זה טוב, זה באמת מושלם.
נהדר. בואי לסיכום תמליץ לנו על איזשהו יין שהחלטת להגיש במסעדת פסטל הקיץ, ובעינייך הוא היין שעושה לך את הקיץ הזה.
חדש ומרענן.
התקלה. כולם היו בנייך.
כן, האמת כולם היו בניי. תראי, תפריט של פסטל הוא תפריט מצד אחד מאוד קלאסי, יש שם קהל כזה, תדעת, מפוסס, חלקו כזה מבוגר, אבל הנישות הקטנות שנגיד באמת הכנסתי ואני מחבבת במיוחד, אז יש כמה דברים פורטוגליים שיאל מרמלשטיין מביא, אז בוא נגיד יין חדש עכשיו הולך להיכנס מספטמבר, זה הקינטה דה סייש רזרבה, מזן שנקרא קרוזדו, אחד הזוגים הלבנים הכי מהממים שיש בפורטוגל.
איך הוא נקרא? היקב או היין?
קינטה דה סייש.
קינטה דה סייש?
רזרבה. והזן נקרא קרוזדו. זה זן לבן מוכר בפורטוגל, וגם יש לו חומציות מהממת, ונפח פריק כזה, ריכוז טעמים, ונגיד, תחשבי, לא יודעת, איפשהו בין בורגון לנגיד, איזשהו אזור חם יותר ליין לבן, שגם נותן מניחות ומינרליות ואיזו חומציות באמת זסטית כזאת, אבל גם איזה ריכוז פריק כזה קצת יותר צ'אנקי ממה שאנחנו נגיד בדרך כלל מוצאים בעינות לבנים. ואחד השיחוקים לדעתי בתפריט, אני מאוד אוהבת אותו, אבל הוא נכנס כאילו מספטמבר, הוא עוד לא רשמית בתפריט.
הוא מתאים לעגבניות?
אני חושבת שכן, כן, אתה יודע, החומציות הזו יכולה, זה מה שעושה בעגבניות, כאילו כל יין שהוא חומצי, אני באמת חושבת שערך טוב, כי הם לא נלחמים אחד בשני, הם הולכים יחד.
זורמים. כמוני וכמו אפרת.
בדיוק. מור, המון, 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 תודה.
תודה לכם, חמודים.
שימשיך להיות חם וכיף.
לגמרי.
יאללה, תודה.
ביי.
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 לוקסי,
כן?
עכשיו כשאנחנו יודעים איזה ינות אפשר לשתות עם עגבניות, אפשר להתפנות ולדבר על זני העגבניות שאנחנו מכירים. יש רק 10,000, צא לדרך.
מה זה היה הצ'קצ'וק הזה? מה זה היה?
טיימר, כמה זמן ייקח לך לדבר על 10,000 זנים?
אני אשתדל לקצר, אני לא אדבר על 10,000 זנים, אני אדבר על המשפחות המובילות, אבל אני יכול להגיד שדווקא בתחום העגבניות, בשונה מתפוחי אדמה, בשונה מחסות, בשונה מהרבה דברים, במדינת ישראל יש לנו בשפע. אולי כי זה פרי או ירק שמייצג מאוד מאוד את הישראליות שבנו. Mm-hmm. אבל באמת, כשהולכים כבר לסופר, רואים שפע של סוגים של עגבניות שרי, שפע של סוגים של עגבניות רגילות. בשווקי העיקרים יש את כל המבחר המשגע שיש גם בחול, יש זנים שהם מאוד איזוטריים.
אבל זה בדיוק הסיפור של השנים האחרונות. אתה יודע, אנחנו בתור ילדים ראינו רק, היה רק עגבניות עגולות. אני זוכרת שהתחילו להופיע עגבניות התמר בערך כשניתי בת 10, באמצע שנות ה-80. אני לא יודעת, התנפשי מרוב שמחה עם העגבניה המוצקה הנהדרת והאדומה הזאת, והשרי הגיעו בכלל ב-90s.
נכון, אבל השרי הצבעוניות כבר לדעתי 10 שנים מככבות. אפילו יותר, אנחנו נגיע לזה בהמשך. ובזנים של העגבניות שרי יש מהגדלים הקטנים ביותר, יש עגבניות בקוטר של סנטימטר, שתבדקו, זה חצי אצבע בערך, הם ממש נראים כמו אוכמניות, וזה מגיע עד לעגבניות מפלצתיות ששוקלות יותר מקילו ליחידה. המנעד הוא מאוד רחב. המשפחות נמדדות בעיקר בצורה שלהם. מהעגבניות המפורזות בו נקרא להם, כמו עגבניות בף, או יש כל מיני סוגים, לבין
עגבניות בף, הכוונה זה העגבניות קרד בף, עגבניות לב השור בעצם, כן. העגבניות הגדולות מאוד.
עצומות.
עצומות, תראו אותם בשווקים באירופה, ולאחרונה לפעמים מתחילים לראות אותם בארץ.
היתרון שלהם, שאני לא מצליח להבין איך הם לא כבשו את עולם המסעדנות, זה עגבניות שהן כמעט נטולות זרעים, ורוב רובם הוא בשר.
המחיר?
הגידול שלהם לא כזה שונה מגידול של עגבניה רגילה.
למיטב ידיעתי, עגבניות הבף שגדלות בישראל מיוצאות לחול. ולמה? כי המחיר שהחקלאי יקבל עבור עגבניה כזאת בחול, הוא גבוה פימונים ממה שהוא יקבל בשוק הישראלי.
מעבר לצורה, ויש כל מיני סוגי עגבניות, יש גם עגבניות עם פלומה, כמו הפרסק או פקוס, הידעת.
אני חייתי מה זה טוב לי לדעת העובדה הזאת.
זה, בעיניי זה מקסים, ויש כמובן...
אתה אוהב הפרסק?
מאוד.
איך? זה תפוח עם פרווה.
תפוח טעים עם פרווה, אני מעדיף הפרסק על תפוח.
ואתה אוכל את הפרווה?
בוודאי.
אתה לא קולף אותה?
מה פתאום? היא נולדה עם פרווה, היא תאכל עם פרווה.
אוקיי.
ומלבד זאת, הם נבדלים גם בצבעים שלהם. אנחנו רגילים לעגבניה אדומה, אנחנו כבר רגילים מהשווקים לעגבניות בצבע צהוב, כתום, שוקולד, שזה הסגלגליות mm-hmm. האלה. יש מנומרות שאנחנו מכירים, יש עגבניות תמר, קטנות, גדולות, מלא סוגים, נכון. מלא צבעים, מלא זנים, אנחנו כבר מכירים את כולם, והיופי הוא שממשיכים לפתח עוד מלא מלא זנים.
אז באמת אמרת שככה לחדד, דיברת על זה שנבדלות זו מזו קודם כל בגודל. אמרת החל מהקטנות, mm-hmm. גודל סנטימטר עד הגדולות של הבף, ומאוד חשוב להדגיש גם את ההבדל בצורה. כלומר, יש את אלה שהן העגולות.
מאורכות.
המאורכות, המצולעות. יש כאלה שמה שאתה רואה שהן כאילו יש בהן זוויות ישרות, ויש כמובן את הפלם, את הגווניות mm-hmm. תמר, שהן סוג של מאורכות, אובליות.
שהן בעיניי עונות על כל הדרישות, כיוון שהטעם שלהם הוא טעם, כן, טעם הגוונייתי חזק, מרקם מוצק, הרבה בשר ביחס לגרעינים, טובות גם לבישול, במיוחד לרטבים נכון. ולשימור, וגם טובות טריות.
אני גם, כשאני הולכת לשוק, אני תמיד אעדיף לקנות עגבניות תמר, אם הן קיימות, וכמעט תמיד יהיה אותן לבישול, באמת רכות מאוד, שאתה רק צריך לקנות, לשים בסיר, ובמחיר מאוד מאוד נמוך, נכון. לקבל רוטב עגבניות נהדר.
שזה מדהים, כי זה באמת העגבניות הטובות בשוק.
אוקיי, אז דיברנו על זה שהן נבדלות בגודל, וסיפרנו על זה שיש כל מיני צבעים. העניין הוא שהן גם מאוד מאוד נבדלות בטעם אחת מהשנייה. אני ניסיתי לחפש איזשהו חוט מקשר או איזה גיידליין לעגבניות השרי, שהיום אנחנו הולכים לשווקים ויש באמת צהובות אדומות כתומות, מנומרות, שוקולדיות, בלה בלה בלה, מאורחות, הכל, אוקיי?
כן.
וזה... הרבה פעמים אתה פשוט רואה אנשים עומדים ותואמים אחד מכל אחד עד שהם מחליטים. שאני יכולה להבין למה בעינם רוצה לטעום את הדבר הקטן הזה, כי הוא הולך להתחייב לקילו והמחיר לא כל כך נמוך. Mm-hmm. ובכל זאת, אם כל אחד עומד מול 8 סוגי עגבניות שרי ותואם את כל 8, העלות של זה למגדל היא בסופו של דבר מאוד מאוד גדולה. האם אפשר להסביר מה הטעם של כל עגבניית שרי?
לא.
האם אפשר לתת גיידליינס על אובי הקליפה של כל עגבניית שרי, שאני יודעת לפחות אצלי שזה אחד השיקולים בבחירת עגבנייה זו או אחרת?
לא.
מאוד קשה. אז לא. מה, להמשיך לטעום? לעמוד שם ולטעום? בעיה.
תראי, כשהעגבניות הן בתפזורת, אפשר לטעום אותן. כשהן הרוזות, כמו שעושים בהרבה סופרים, כדי להתחמק דווקא מהטעימות האלה, אז זה נורא קשה.
כן.
אבל אני חושב שעם
אז
הזמן...
אז מה שאתה אומר, נמצאה הסיבה היחידה ההגיונית לאריזת עגבניות, לאריזת כן, ירקות, כי נכון. אנחנו מאוד נגד אריזת ירקות.
נכון. רוב האנשים, אז החך שלנו משתנה מאדם לאדם. רוב האנשים יודעים לזהות כבר את הטעמים שהם אוהבים ואת הסוגים שהם אוהבים. עכשיו, מרבית הזנים זה זנים שהם קבועים. זאת אומרת, חוזרים על עצמם ברוב המקומות, ולכן כשנתקל בזן שאנחנו מכירים ואוהבים, אנחנו יודעים מה הטעם שלו, לא צריך באמת להתחרע, אבל כן, את צודקת. משקל של עגבנייה זה איפשהו בין 15 ל-25 גרם, מה שאומר ששמונה עגבניות יכולות להגיע ל-200 גרם, וזה לא מעט כסף מהכיס של החקלאי. תחשבו שאם קילו עגבניות שרי עולה באזור ה-15 שקל, 200 גרם יכול להיות 3 שקלים.
כן, זה הרבה כסף. אז אני אחרי ש... טעמתי בבית, מה שנקרא, טעמתי כבר בבית.
כן.
אני מאוד אוהבת בסופו של דבר את השרי תמר. אני חושבת שהן מאוד מאוד מתוקות, והקליפה שלהן לא כל כך עבה, אז היא מאוד נעימה לאכילה. וגם את השוקולד, אלה שהן בצבע כמעט חום כזה.
הם גם מאוד מאוד אוהב אותם, מאוד.
אגב, אני חושבת שהשוקולד פותחו באמת עבור ילדים. ריכוז הסוכר בהן יחסית גבוה, הן יותר מתוקות, וגם הצבע שלהן שמזכיר שוקולד, איכשהו גורם לילדים לאהוב אותן. ואם כבר דיברנו על ילדים, אז ילדים גם משתגעים על הקטנות, קטנות, קטנות, שנורא קשה למצוא בשווקים, אבל אם אתם רואים, זה באמת עיגולים קטנטנים שנראים כמו פירות יער. זה נראה כמו אוכמניות, אבל זה הרבה יותר קשה מאוכמניות. כלומר, הן הרבה יותר, הן לא נמסות בפה כמו אוכמניות, ולכן חשוב מאוד להורים לחתוך את העגבניה הזאת לחצי לפני שנותנים אותה לילדים. ילד יכול להיחנק מהעגבניה כזאת קטנה. זה עלול להתקע לו בקנה הנשימה.
אוקיי. איזה עזרה.
זה עזרה נורא חשובה.
כן. את יודעת מה מבדיל בין הזנים השונים, אבל בגידול שלהם? יש בעגבניות 3 משפחות גידול. יש זנים מסיימים, זנים לא מסיימים, וזנים חצי מסיימים.
Okay.
מה ההבדל? מה המילה מסיימים פה קשורה?
נכון, מה?
עגבנייה זה ירק מדהים, שהוא גדל על סוג של שיח, והיבול שלו יוצא לאורך כל השיח. הזנים המסיימים, היבול שלהם הוא מוגבל. זאת אומרת, מתחילה הבשלה, יוצאים כל האשכולות של העגבניות שרי או עגבניות רגילות, וזהו, הזין לא יוציא יותר באותה עונה עגבניות. ואז זה מאוד טוב לתעשיית השימורים, כי אפשר לעבור עם נגמש ובבת אחת לרוקן את כל השדה, ואז לשתול חדש או לשתול משהו אחר וכו'. זנים לא מסיימים, זה זנים שהתנובה שלהם היא ארוכה, והם ארוכים מאוד, מגדלים אותם בהדליה, הרי אנחנו מכירים שהעגבניות מגדלים בהדליה.
הדליה הכוונה שתולים את ה...
תולים אותם, הם יכולים להגיע גם ל-10 מטר.
מדהים.
לאורך כל הגזע באמת יוצאים אשכולות של עגבניות, והם מניבים ומניבים ומניבים ומניבים, והקטיף לרוב הוא ידני.
כי חלק הבשילו וחלק
נכון,
לא.
כי חלק הבשילו וחלק לא, וקשה להגיע לזה עם מכונה לדיוק הזה. ויש גם זנים שהם חצי מסיימים, שהיבול גדל על תקופה יותר ארוכה, אבל הוא באמת יותר מוגבל בזמן.
כשאנחנו קונים זרעי עגבניות אלינו הביתה, אנחנו יודעים להגיד איזה זנים הם מסיימים ואיזה לא מסיימים?
אנחנו תמיד יכולים להסתכל...
כי ברור שנעדיף את הלא מסיימים, שתהיה לנו תנובה רציפה של עגבניות לאורך זמן.
אנחנו תמיד נוכל להסתכל מאחורה על השקית של הזרעים, ויהיה רשום שם אולי לא מסיימים או לא מסיימים, כי לרוב רוב הזרעים דווקא שאנחנו רוכשים הביתה הם מיובאים, אבל בהחלט תהיה כתוב תקופת התנובה, ואז אפשר לדעת.
לפי זה.
לפי זה.
אם כבר הזכרת את הנושא הזה של זרעים, וגם אמרת ככה, כי לאחר יד שרוב הזרעים שאנחנו קונים של עגבניות בארץ, לבית, הם זרעים מיובאים, שזה צורם לי, הסיפור הזה,
כן.
אז אני רציתי שבתוכנית הזאת בכלל אנחנו נדבר עם מגדל זרעים. רציתי להשתמש בעגבניה, כדי לעשות לנו סדר בעולם המושגים של החלאות, של...
השבחות.
של השבחות, של הנדסה גנטית, כל הדברים האלה. זה כל כך נפוץ בעגבניה שחשבתי שזה יהיה נחמד גם עבור המאזינים שלנו. פעם אחת לעצור ולא לקבל כמובן מאליו שכולנו יודעים מה זה החלאות והזרעות וכו'. בוא נדבר עם מישהו שמפתח זרעים.
יפה, בוא נתקשר.
הלו.
שלום.
שלום.
אז אנחנו מדברים עם ג'ורג' ערף, אגרונום, שעבד 20 שנה במשרד החקלאות, ומזה 24 שנים עובד בחברת הזרע. בעצם החברה הראשונה בעולם שעוסקת בפיתוח זרעי עגבניות, והיום גם מייצאת את הזרעים לכל העולם. וג'ורג', אנחנו החלטנו שפעם הגיע זמן בתוכנית שלנו באמת להסביר למאזינים שלנו שהם כל כך סקרנים, באמת להבין סוף כל סוף, מה זה פיתוח זן? איך מפתחים בכלל זן? מה זה החלאה? מה זה השבחה?
כן.
אנחנו מדברים על עגבנייה במצב שלנו, כן? וזה היינו הך בקשר לשאר הגידולים, גידולי ירקות. עגבנייה היא מוצר של קיץ, והדרישה הייתה של השוק, שיהיה גם עגבניות בחורף, וגם יהיה אפשרי לייצא אותם, וגם אפשרי לטעום עגבנייה יותר טעימה, ותהיה עגבנייה יותר איכותית מבחינת המוצקות שלה וחיי המדף שלה. יש הרבה דרישות של כל שוק, ויש את הדרישות שלו. וחברות הזרעים הרי הן חברות כלכליות לכל דבר. ייצור של, או בעצם החלאה על מנת לייצר זן שוויק, זן שאפשר להרוויח ממנו, לוקח שנים טובות, עניין של 5 ו-6 ו-7, לפעמים יותר מזה, שנים, שצוות שלם עובד על זה, על טיפוח, על החלאה בין זכר לנקבה, בין עגבניות שונות, על מנת לצאת עם התכונות הדרושות לשוק. מה זה הדרושות? לכל מוצר שלנו יש את הדרישות הקובעות, למשל, העמידויות, אם אתה רוצה לייצא לאמריקה הלטינית ויש להם את המחלה מסוימת, בקטריאל וילט למשל, מחלה בקטריאלית שעוברת בקרקע, אז אתה צריך לטפח עבורם, אבל אין לנו את התנאים כאן, אז אנחנו הולכים לאמריקה הלטינית ושם אנחנו מקימים חווה כדי לייצר את הזנים האלה.
זאת אומרת, הם ממש פותחים שם סניף ועושים את כל הפיתוח במקום, זה מדהים.
כי אי אפשר לפתח בתנאים, לפתח זן בתנאים שלנו כאן, בתנאי ישראל, כן? תנאי חום וכל, ותנאי קור, אבל ואין לנו את המחלה, תודה לאל, היא לא נמצאת בישראל, ואז להעביר אותם ולהגיד, הנה הזנים שלכם. לא, חקלאי צריך לדעת לגדל אותה בתנאים שלו.
מדהים.
גם כשאנחנו מפתחים זן חדש, אנחנו אומרים לחקלאי, אתה תבדוק את הזנים שלנו בהיקפים קטנים, ורק אז אתה עולה להיקפים המסחריים. אנחנו בודקים את זה שנים רבות, כל זן וזן, על מנת להתאים את הזה. אמרתי על הבקטריאל וילט, אבל מצד שני יש ביקוש לטעם גם כן. למשל, אחת הזנים שלנו, חברת הזרע פיתחה, נקרא מגי.
מכירים ומוכירים, אחת מהעגבניות הטעימות בדיוק שיש.
הזן הזה לקח הרבה זמן עד שאפשר להתאים זן עם גודל של 80-120 גרם, ויהיה גם טעים. למה? יש קשר הפוך בין גודל לבין טעם. ככל שהעגבנייה יותר גדולה, היא לרוב פחות טעימה. אחוז הסוכר שיש בה הוא פחות. בגלל זה הצ'רי, שהוא ב-15-20 גרם, הוא הרבה יותר טעים מאשר עגבנייה של 250-300 גרם. אז ההחלאה היא יכולה להיות שאתה לוקח את הצ'רי מצד אחד, שהוא פרי קטן, ואתה לוקח זרעים של ביף, שזה עגבנייה גדולה, כן? ומחלי ביניהם, ואתה עושה את ההחלאה הזאת בין הרבה מאוד, גם זכרים וגם נקבות, הורי זכרי והורי נקבי, ואז אתה מגיע, וכל שנה אתה בודק אלפי החלאות כאלה, על מנת להגיע לטעם שאתה מבקש.
אלפי.
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 כן, אלפי. אני לא טועה, השנה הראשונה, ואחר כך כל פעם אתה מתחיל להחסיר. אתה את הטובים, אתה משאיר לבדיקה לעוד שנה, ואת האזנים שהם לא קיבלו את אחוזי הערכה שלך הטובים, הטובים, אז אתה פוסל אותם. ועוד אתה חוזר על זה עוד הפעם ועוד הפעם, ואתה יורד מאלפים למאות ומאות לעשרות, ואחר כך לעשרה, ואז אתה בודק אותם באותם תנאים, באותם מדינות.
אנחנו בעצם מדברים על לקחת שתי עגבניות, לוקחים מאחד את המטען הזכרי ומאחד את המטען הנקבי, מצמידים אותו ובעצם יוצאת לנו עגבניה ילדה, נכון?
כן.
אין פה תהליך של הנדסה גנטית, נכון?
אין שום הנדסה גנטית. הנדסה גנטית היום בעולם עודנה מסורבת. מסורבת לגמרי, אסור לייצר, ואפשר לבדוק את זה, זאת אומרת, המעבדות יכולות להוכיח שיש הנדסה גנטית או אין הנדסה גנטית. היום אסור להשתמש בהנדסה גנטית ברוב הדברים, ברוב המוצרים למאכל בני אדם.
אוקיי.
זה גורף, זאת אומרת, כל הירקות הם לא מהונדסים גנטית.
אין בזה ספיקות.
מדהים.
אין בזה ספיקות.
תשובה להרבה שאלות.
המדינות הכי לא נחשקות, הן לא יכולות להשתמש
כן.
בזה, הן לא יכולות.
ואז בעצם מה שאתה אומר, אנחנו לא יכולים להשתמש בעובדה שאנחנו מכירים גן טוב באיזושהי עגבנייה, אנחנו צריכים לעשות החלאה, כי אסור לנו לבודד את הגן הזה.
בדיוק. אין שום בידוד של זנים, הרי הנדסה גנטית, אתה לוקח את הגן במקור אחר לגמרי, לא רק מעגבנייה לעגבנייה.
נכון.
אבל במשך השנים, את התכונה הזכרית הזאת שאני רוצה להעביר, או התכונה הנקבית שאני רוצה להעביר לזן החדש, אנחנו יודעים שהיא נמצאת בזן A ו-B ו-C, והיא לא נמצאת ב-Y ו-Z. ובזה אתה עושה את ההחלאות ביניהם, ואז אתה מקבל, ואתה עושה את זה עוד הפעם, אני אומר, כן. במאות החלאות על מנת לקבל
שוב, שוב.
את הזן עם, עם התכונה שאתה מבקש.
כמה שנים לקח לפתח את המגי?
לפחות 6 שנים.
וואו.
לפחות 6 שנים. 6 שנים.
מדהים. עכשיו, אם למשל, באמת, החלטתם שני סוגי עגבניה, יצאה לכם ביד עגבניה נהדרת. אם תיקחו את הזרעים שלה עכשיו ותזרקו אותם בשדה, לא תצא לכם את אותה עגבניה?
בכלל לא. בכלל. זה מה שנקרא אופי, אופים פולינשן. זה, אם אתה לוקח מזן את הזרעים המחלואים, אתה זורע באדמה, יצאו עשרות זנים שונים לגמרי.
כל אחד עם המטען שלו.
החברה אמרתי מסחרית. היא לא תמכור לחקלאי פעם אחת, והחקלאי יתחיל עוד הפעם לגדל, זאת אומרת, להכין את הזרעים לעצמו. הוא יצטרך לחזור תמיד לחברת האם כדי לקבל אותה.
זאת אומרת, זה שיקול כלכלי.
זה קורה כל הזמן, ואין שום אפשרות כזאת שיכולה להיות פה ושם, איזושהי גניבה של גניבה בין גרשיים, כן? של זנים. ומישהו, אפילו יש חוק בינלאומי בין חברות הזרעים, שאתה לא יכול להשתמש בגן שהוא מוגן, שיש עליו הגנה גנטית. היום יש זכויות מטפחים.
וואו.
כן, והן רשומות.
זכויות יוצרים.
כן.
בספר החוקים הבינלאומי, בין חברות הזרעים. ואנחנו, חברת הזרע, היא חלק נכבד מאוד בחברה הזו, בין חברות הזרעים.
אני ככה, לקראת סיום, בסופר לנו קצת על עגבניית המגי, שלקח לכם 6 שנים לפתח אותה, היא נהדרת. מה בעצם התכונות שאליה ניסיתם להגיע והצלחתם למעשה?
ניסינו להגיע למוצר שהוא ראשית כל טעים, זאת המטרה הראשונה שלו. שנית, שהוא חיי המדף שלו קצת יותר ארוכים. הם צריכים להיות ארוכים. ככל שאחוז הסוכר גבוה יותר, חיי המדף של הפרי הם יותר קטנים, כי היא לא מוגנת.
כן.
לא מוגנת מבחינת הקליפה שלה. ואז אתה, זאת אומרת, כל הזמן, המאגי היא לא האחרונה. היא הראשונה בין המוצרים שלנו. ויהיו עוד כמה מאגים בדרך שהם גם כן טעימים, אבל הם חיי מדף קצת יותר משופרים.
זאת אומרת שכל הזמן גם את הזנים שאתם מגיעים לתוצאה מקסימלית, אתם עדיין ממשיכים לפתח ולחפש להם אפשרויות יותר טובות.
ב-95 ייצרנו את הזן דניאלה, ושם זה היה מהפכה בעולם ייצור הזרעים, זרעי העגבנייה, בגלל חיי המדף הארוכים שלו. והיום הוא נחד לגמרי. כמעט אף חקלאי לא מגדל את הזן הזה.
כן.
זאת אומרת שכל הזמן, כל הזמן, יש לנו שיפורים והחלאות שונות, והמטרה, אנחנו קובעים את התכונות שאנחנו מבקשים מהזן החדש עוד לפני שמתחילים לטפח.
כן.
ברור, צריכים להיות ממוקדי מטרה במצב הזה.
יש לי שאלה נוספת. אנחנו היום חיים בעידן שיש איזשהו רצון כן לחזור לעבר ולהחזיר לקדמת הבמה זני מורשת, שאולי באמת העמידות שלהם לא כל כך גבוהה, אבל יש בהם גם נוסטלגיה וגם איזשהו אמת. זה בעצם זרעים שלא נגענו בהם. ככה זה היה לפני 50 שנה, זה המקור. אתם כחברת זרעים יכולים לעזור לכזה דבר? להחזיר את הדברים האלה למדפים, לעולם?
תראי, אם את מתכוונת לעגבנייה מסוימת,
כן.
כן, ויש בה פוטנציאל שיווקי ומחירות טובות, בלי שום ספק.
אוקיי.
בלי שום ספק, זה אפשרי, ועוד איך זה אפשרי.
אז אנחנו...
את מרמנט, כולם מכירים לפני הרבה שנים שהוא פרי גדול, כן, פרי גדול, גם טעים, כן, אבל לא היה לו שום עמידות, העמידויות שלו היו מאוד נמוכות. בגלל זה הכוונה היא להגיע למוצר עם חיי מדף, עם טעם, עם עמידויות שמותאמות למדינה שאתה הולך למכור לה את הזרעים.
מדהים.
וואו.
ג'ורג', המון המון תודה.
מרתק.
בכיף, בכיף.
תודה רבה רבה.
להתראות, ביי ביי.
תודה, יום טוב.
ביי, גם לכם, ביי.
אני חייב להגיד לך.
מה?
שיכולתי לשאול אותו עוד 20 שאלות.
ברור, נגיד כל הנושא של הנדסה גנטית, כי הרי אסור היום להכניס הנדסה גנטית לירקות, אבל זה לא אומר שהטכנולוגיה לא קיימת. אנחנו יודעים היום להנדס גנטית, אבל זה פשוט אסור.
כן.
ביום שבו יגידו שמותר, אנחנו נראה כאן אינפלציה של זנים מהונדסים, אז במובן מסוים זה נהדר שיש רגולציה לדבר הזה ושאסור להכניס הנדסה גנטית לתוך ירקות. ועוד משהו שאני רוצה להגיד, זה שבאמת אני חושבת שחברות זרעים שאין מה לעשות, זה חברות עם אינטרס כלכלי, אבל כמה הייתי שמחה אם באמת הם היו אומרים, סבבה, כלכלי, כלכלי, אנחנו, יש לנו את הידע בשימור זרעים ובהפצת זרעים ובמחירת זרעים, והם באמת היו עוזרים לנו להפיץ קצת יותר את אותם זנים קדומים שאולי חיי המדף שלהם לא משהו, אבל איזה כיף הם היינו יכולים לקנות אותם. עגבניה של פעם.
אז תראי, יש זני מורשת, יש heirloom tomatoes.
כן.
זה עגבניות שמבוססות באמת על הזנים המקוריים. עגבניה עברה אלפי שינויים מאז, ב-3,000 שנה האחרונות שאנחנו מגדלים אותה, אבל יש מספר זנים כאלה.
300.
והעגבניות שנחשבות להכי טעימות בעולם, לדעתי ה-15 ראשונות בטבלה, הם זני מורשת.
יוב, זה כל כך כואב בלב מה שאמרת עכשיו.
הזן שנחשב הכי טעים נקרא הפרסמון כתום.
אוקיי, זה הכי מבאס. כי אם אומרים, ובמבחני טעימה יוצא שזני המורשת הם הכי טעימים, ואגב זה לא מפתיע, כי פעם מה שבאמת היה מעניין זה העונתיות והטעם, ולא חיי המדף ולא עמידות בפני מזיקים. איזה תפקיד יש לנו בלהחזיר את זה, ולדאוג לזה שזה יהיה, שנוכל לאכול את זה?
תראי, האנושות עומדת לפני צומת, שבה או שהיא תתפתח עם הקדמה, או שהיא תלך אחורה. או שיהיה איזושהי מלחמה גרעינית, וכולנו נחזור לעבוד את האדמה.
כן.
או שבאמת הטכנולוגיה תשתלט עלינו וכולנו נהיה בענן.
אנחנו תכף ניגע בגידול עגבניות בבית. אם לנו הייתה בבית היכולת לשתול זני מורשת ולגדל לנו בעדנית, כי באמת שזה קלה קלות לגדל עגבניות, מה שנקרא אפילו אני הצלחתי, אז הייתי שמחה לגדל זן אמיתי, קיים מזה מקורי. מאות שנים, מקורי, שבאמת ככה היינו אמורים לאכול אותו.
רק כדי להגיע, הרי למה אנחנו מדברים על זה כל הזמן, על הזני מורשת ועל לחזור לטעמים של המקור? כי אין לנו מושג אמיתי מה טעם של עגבנייה. אנחנו מכירים את הטעם אחרי שחברות כמו הזרע או חברות אחרות מפתחות ומפתחות ומפתחות את כל הזנים האלה כבר מאות שנים, או כן. 200 שנה, או 500 שנה.
אגב, לזכותם יאמר שהרבה ממה שהם עושים הוא נהדר. כלומר, זן המאגי הוא עגבניה נהדרת.
אין ספק. אבל אם רק היינו יכולים לדעת מה הטעמים האמיתיים של האוכל שאנחנו אוכלים היום.
נכון. אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים בנוסטלגיה על המלפפון של הילדות. אנחנו תמיד מדברים בנוסטלגיה על התפוזים של הילדות.
אני עושה הגבלה.
כן.
אבישי אומר לי את זה תמיד.
מה אבישי אומר?
כל התרבות הזאת של לנסוע לחול כדי לראות איזושהי תמונה, איזושהי יצירה, כמו המונה ליזה במוזיאון, את לא יכולה להשוות את זה לבין לראות העתק של המונה ליזה במחשב שלך. היום אין שום בעיה להיכנס לגוגל, לכתוב לו מונה ליזה ולראות באמת צילום של הציור המקורי.
נכון.
אבל לעמוד מול התמונה המקורית ולהסתכל עליה בעיניים שלך, זה לא אותו דבר. ולשם אנחנו כל הזמן שואפים, לראות את התמונה המקורית של חומרי הגלם.
הלוואי, אנחנו מנסים, בחלקת אלוהים הקטנה שלנו, שעה בשבוע, זה מה שאנחנו מנסים לעשות.
בסדר.
וואי, לוקסי. תקשיב, אנחנו מדברים על מאיפה באנו, ולאן אנחנו הולכים, ואני חושבת שזה בדיוק הזמן, לפינתי. טה-טה-טה.
אפרת הבלשנית.
אפרת הבלשנית, מקור השם עגבניה. אמרנו מקודם שהעגבניה ככה הגיעה לעולם המערבי ותפסה את תהילתה במאה ה-19. וזה הזמן שבו היא מגיעה לארץ ישראל. במאה ה-19 כבר גדלו עגבניות בישראל, אבל לא היה להן שם עברי. קראו להן בנדורה, כמו השם הערבי שלהן. שאגב, גם המילה בנדורה היא בעצם גרסה ערבית לפומודורו. למה פומודורו? כי כשהעגבניות הגיעו מפרו, ממקסיקו, אל העולם המערבי, לעולם החדש, אז הם היו זהובות. קראו להם פום דה אורו, כלומר תפוח זהב. היה עיוותים של השם לשני כיוונים. מצד אחד קראו לזה פום דה אמור, תפוח אהבה. ולצד השני יש את אלה שאומרים שזה פום דה מור, כלומר התפוח המורים.
כן.
על שם הערבים בעצם, שגם אצלם היו עגבניות. ואז פום דה אמור, הפומודור, הפום דה אמור, התפוח האהבה, גם בגרמנית זה קיבל את השם ליבס אפפל, כלומר תפוח האהבה, ואז העגבניה מגיעה למדינת ישראל, וכאמור כל מה שיש לה זה בנדורה, העיוות של המילה פומודורו. הגיע הרב יחיאל מיכל פינס, והוא בספר חקלאי שהוא תרגם בשנת תפריש ממבב, 1841, הוא תרגם ספר חקלאי, ואז הוא אמר, נקרא לה על שם תפוח אהבה, עגבניה. מהשורש לאגוב, לחזר, לפלרטט. אליעזר בן יהודה רצה למות. אליעזר, אני אומרת לך, הוא רצה למות.
זה היה גס נורא.
הוא יושב עם הילדים שלו בארוחת ערב, מגיע איתמר בן אבי מבית ספר, אומר לו, אבא, מה זה עגבניה? הוא צריך להסביר לו שעגבניה זה מהשורש לאגוב, לחזר, לפלרטט, לקיים יחסי מין, אני לא יודעת מה. הוא לא יכול, הילד עוד קטן מדי, חינוך מיני זה לא עכשיו. אליעזר מתנגד נחרצות לעניין.
אוקיי.
עכשיו, אליעזר הוא איש בעל השפעה. יש לו את החברים שלו, יש לו את כל מוציאי אנשים שעבדו בהוצאות ספרים. לא משתמשים במילה עגבניה בערך 20 שנה. ניסו לתת לה כל מיני שמות. הסופר זיסקינד חיפש את השם תמה או סומקניה, ויחד עם אליעזר בן יהודה הם חשבו יחד על השם אהבניה, ואז אליעזר בעצמו הציע פשוט לקרוא לזה בדורה, כאילו מהמילה בנדורה.
כן.
לא עזר להם. לא עזר להם. עגבניה תפס, עגבניה נכנס, וזה השם שאיתנו עד היום.
וטוב שכך, אני חושב שזה שם שעולה מאוד את הפרי הזה.
כי היא אדומה והיא נהדרת, נכון. והאמת שיש משהו גם באיך שהיא גדלה, איך שהיא בהדליה הזאת, שהיא גם קצת עוגבת, כאילו, על, על הצמח, נכון? היא כאילו עוגבת על עצמה.
כן.
כזה מלא עגבניות באשכול, אחת על השנייה, כן. עושות חגיגת עגבניות.
אז אני רוצה להגיד, לפני סיום, אני רוצה להעלות טרוניה.
טרוניה?
טרוניה.
בבקשה.
דיברנו עם ג'ורג', אנחנו יודעים שיש ייצוא של זרעים, את אמרת שיש ייצוא של עגבניות
איכותיות.
ואיכותיות, את העגבניות הרגילות אנחנו אוכלים פה, ואת המיוחדות במיוחד אנחנו לא אוכלים כי הן מיוצאות לחול, אבל יש עוד דבר שהוא נוראי בעיניי, וזה יבוא. את זוכרת את...
כאילו אתה רוצה לגמור את השעה הזאת בעצבים?
כן.
כלומר אתה רוצה לשחרר את זה בשלב הזה ו...
חייבים לדבר על זה, אי אפשר להתעלם מזה. אני רוצה בקצרה... כן. לסיים את התוכנית בעצבים ולדבר. אנחנו פה תוכנית של מקומיות וקיימות.
נכון.
במדינת ישראל מגדלים עגבניות. האקלים
בשפע.
פה מושלם. יש לנו את, את החברות שמפתחות את הזרעים הטובים בעולם, כמו ששמענו. יש לנו יופי של עגבניות. ובכל זאת, מייבאים עגבניות.
מדינת ישראל בוחרת לייבא עגבניות.
למה?
לא, 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 עדי לא היה שגם אני אתעצבן, אבל זה מה שהולך לקרות כרגע.
למה זה?
למה מייבאים עגבניות?
אני אגיד. יש מכס, מכס יבוא כמעט על כל המוצרים שמגיעים למדינת ישראל, גם על פירות וירקות. אבל פעמיים בשנה, לפני חג פסח וראש השנה, המדינה מאפשרת, בגלל הצריכה העצומה שיש באותה תקופה, לייבא פירות וירקות מבלי למחוס אותם. זאת אומרת, נטולות מכס.
למרות שלא צריך לייבא, יש מספיק עגבניות כדי למכור לכל הציבור.
לפני שנתיים בערך היה את כל הזעקה על סיפור העגבניות הטורקיות. המגדלים הישראלים אמרו, אין שום צורך להביא עגבניות. אנחנו מגדלים מספיק עגבניות לכל השוק, יש לנו עודפים, לא צריכים לפתוח את היבוא הזה. הם פנו למשרד החקלאות, משרד החקלאות אמר, אתם צודקים. אנחנו נפנה למשרד האוצר. כחלון היה אז השר. פנו למשרד האוצר, ומשרד האוצר אמר, sorry, but not.
למה?
כיוון שיש הסכמים עם טורקיה.
יאללה.
ובגלל הסכמים בין שתי המדינות, שאני לא חושב שאנחנו בכזה מצב טוב עם טורקיה, שההסכם הזה היה גורם לאיזשהו משבר, היבוא המשיך. מדינת ישראל הוצפה בעגבניות, המחיר ירד פלאים, החקלאים הישראלים נאלצו למכור במחירים שמתחת, מחירי הפסד, והביאו עגבניות מחול.
זה מקומם מכמה וכמה סיבות. קודם כל, כי חקלאי שגידל את הירקות שלו לאורך כל השנה, מן הראוי שיקבל את הכסף שהוא צריך לקבל, כי או שהוא מוכר במחירי הפסד, או שחמור מכך, לא שווה לו אפילו להביא את הפועלים שיקטפו את העגבניות ויעמיסו אותן על המסעיות, והתוצאה היא שפע של עגבניות שנשאר בשדה, נרכב ופשוט הולך לאיבוד.
כן.
העיוות הגדול בזה זה שכשאנחנו מאפשרים בעצם יבוא של ירקות לישראל, אנחנו פוגעים בחקלאים באופן ישיר. אנחנו פוגעים ביכולת ההסתכרות שלהם, אנחנו פוגעים בלב שלהם, אפילו כשאתה יודע, בן אדם עבד וגידל סחורה לאורך שנה שלמה, והוא רואה עכשיו את כל העגבניות שם פשוט מתות לו או בשדה, או לחילופין נזרקות כי לא צריך אותן. אבל הדבר הכי גרוע זה שמדינה צריכה חקלאות בשביל החוסן התזונתי שלה. אנחנו לא יכולים להרוס כאן את החקלאות, כי אם נהרוס את החקלאות כאן, אנחנו נהיה תלויים בעגבניות מטורקיה.
חד משמעית.
ואז הסכנה, שמיום אחד טורקיה תחליט להחרים אותנו, ולנו לא יהיה חקלאים שמגדלים עגבניות כמו שצריך, אנחנו נהיה תלויים בעגבניות בטורקיה, ולא יהיה כאן עגבניות. וזה הדבר הכי גרוע בזה, שאנחנו מאפשרים יבוא של ירקות שלא לצורך. שבסופו של דבר זה יחזור אלינו, ומדינה חזקה היא לא מדינה שחזקה בגבולות הביטחוניים שלה. היא קודם כל מדינה שיודעת לכלכל את עצמה, לקיים את עצמה, ולא להיות תלויה בשום מדינה אחרת בשביל להכיל את התושבים שלה. עכשיו הצבנת גם אותי.
יפה. ובנימה לא אופטימית זו, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו. אנחנו נחזור כמובן שבוע הבא, יום שלישי 7 בבוקר, תעלה תוכנית ההמשך שתדבר על עגבניות, תדבר על איך מבשלים עגבניות, מה עושים איתם, כל המוצרי לוואי שעושים מעגבניות.
ניתן המון 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 טיפים לעבודה במטבח עם עגבניות, מה אפשר לעשות מהן, מה לא. הולך להיות מאוד מעניין, אנחנו נתראה שבוע הבא. עד אז, ביי אורן.
ביי אפרת.
יאללה ביי.
ביי ביי.